המסר הנקודתי, במסר הסיפורי שלו, המסר הסיפורי שלו, אז הסיפור של נעמן הוא שיש פה גאווה גדולה, גאווה גדולה שכל עוד נעמן לא עובר איזשהו תהליך רוחני, אז הוא לא יכול להתרפא. ואלישע מנסה ומנסה להעביר אותו איזשהו שינוי דרך התהליך הרוחני, שבסוף מכריח את נעמן להבין להבין את הנקודה, להבין את לעמוד לפני איש האלוהים כאדם פשוט, ורק אז באמת הוא נרפא מצרעתו. זו הייתה הנקודה שראינו בהקשר של נעמן. כל עוד נעמן עדיין תופה, מבין שהעניין הוא טכני, שהנביא הוא איזה, כן, איזה אוקוס פוקוס כזה, כמו חרטומי מצרים, עושה איזה נס ומרפא, אז זה באמת לא עובד. אז זו הנקודה הראשונה שראינו. הנקודה השנייה שראינו, זה באמת היא נקודה שחשובה להדגשה, אולי יותר, יותר נקודה ציבורית. אם זו הייתה נקודה אישית, במסר האישי של הגאווה, אז עכשיו יש פה נקודה שהיא ציבורית אולי. שבסופו של דבר, בסיפור של גחזי, מהחלק השני של הסיפור, המסר הוא חילול השם. או ליתר דיוק, שקידוש השם בגויים לא יכול לצאת, לא יכול לבוא לידי ביטוי כל עוד בתוכנו יש גחזים קטנים. בתוכנו, בתוך האדם, בתוך האומה. כן, ואותו גחזי, במשפט אחד, כן, של קצת, של תאוות בצע, שעטוף כמובן בהמון אידיאולוגיה, אני לא בטוח אפילו אני מניח שגחזי גם סיפר לעצמו שהוא עושה את זה מתוך אידיאולוגיה ולא עושה את זה מתוך רדיפת בצע. כן, כן, הביטויים שלו שם. מרדוף גחזי, כן. הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא, חי אדוני כי אמרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. כן, הארמי הזה, מצווה לקחת ממנו, בטח עם כל מה שהוא עשה לעם ישראל, ומקחת מידו את אשר הביא, הוא כבר הביא את זה, וזה מיועד לנו, כן, וכולי, כל ההוראות היתר שיש פה, וכל האידיאולוגיה שיש פה, לקחת את זה דווקא, כן, ובטח עושה לישמה, ומהלישמה הזה מתחלל שם שמיים. כלומר, אם יחזי יצא עם קידוש השם גדול מהסיפור הזה, כן? אז בעצם, אם נעמן יצא עם קידוש השם גדול מהסיפור הזה, ועכשיו נעמן שר צבאם אמור לבוא ולהגיד, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כמו שהוא אמר רגע לפני כן, אז הוא יוצא עכשיו בהרגשה שהוא כבר שילם איזה חלק, ונתן שילם את חובו, ושגם איך שלא נסתכל על זה, בין אם הוא מאמין לגחזי, בין אם הוא לא מאמין לגחזי, איך שלא נקרא את הפסוקים האלה, יש פה חילול השם. אם הוא מאמין לגחזי, אז הוא אומר, טוב, אלישע יצא קטן. כן, בהתחלה לא רצה כלום, והנה בסופו של דבר גם הוא רוצה. יותר סביר להניח שהוא לא מאמין לגחזי, כמו שנראה מדבריו, כן, כמו שחז"ל דרשו. שהוא משביע אותו וכולי, אבל ואז הוא יודע שגחזי משקר, אבל הוא אומר, הנה, המשרת של הנביא הוא אדם כזה, וגם הוא יוצא בהרגשה שהוא שילם, ולכן הוא גם רוצה אפילו לתת יותר. ממה נפשך זה לא יוצא טוב, או שהוא יודע שגחזי שיקר, או שהוא לא יודע שגחזי שיקר. בכל מקרה, אנחנו לא יוצאים טוב בסיפור, והסיפור נגמר רע. הסיפור נגמר רע שקידוש השם הגדול שיכול להיות כאן, אז זה נהרס. כן.
למה משנה אם הוא חושב שהוא שיקר?
זה לא משנה, באמת לא משנה. בין אם הוא חושב שהוא שיקר ובין אם הוא לא חושב שהוא שיקר, זה יותר סביר מהפסוקים שהוא מבין שגחזי שיקר.
אז למה הוא שילם?
מה?
אז למה הוא שילם?
הוא שילם בשביל עצמו, לא בשביל גחזי. הרי האופי הפנימי של הבן אדם זה לשלם. למה לשלם? כי זה פותר אותו מהרגשת החוב. באדם יוצא אחרי, מתי באדם מעדיף לצאת מהישיבה? כשהוא מרגיש שהוא סיים כבר ללמוד, הוא מיצה את הנוכחות שלו בישיבה, או להרגיש שהוא לא סיים.
אז למה הוא השביע אותו?
אז הרב ויצמן תמיד היה אומר, תצא לפני שאתה מרגיש שמיצית. שכל הזמן אתה תרגיש חייב. אם אין אדם יוצא בהרגשה שהוא מיצה, אין, אז לא חייב כבר, הוא עשה, שילמת את חובך לחברה או לתורה, אתה את השנים שלך וזה. עדיף שתצא לפני, אז לא דבר, נאמן מצידו מעדיף שלם, אפילו לשלם פי שניים, תן, בוודאי. ואז הוא לא ירגיש שהוא חייב, הוא, זה סחר, ריפאו אותו, הוא שילם תמורת הריפוי.
אז למה הוא משמיע אותו, אם לא היה?
אה, לפי חז"ל? בסדר, זה כי חז"ל רוצים להראות שהוא לא האמין לו, אני חושב. כן, זה מה שאומרים, איפה בא, דרשו שם את המילה. הועל כך כקריים, כן? הועל, השביע אותו, כי לא, הוא לא האמין לו. בכל אופן, אבל זה מה שחז"ל רוצה להגיד, שגחזי לא עבד עליו. לא, למה לא קנה את ההצגה? זה גם לא הגיוני ההצגה, אם אלישע כזה גדול, מה, הוא לא ידע שיבוא עוד רגע מישהו ויגיד, כן, סביר להניח. בכל מקרה, זה לא יוצא טוב. זה הביטוי של אלישע בסוף, העת לקחת את הכסף, העת לקחת את הכסף, זה משני המילים, צריך לזכור אותם טוב. לפעמים הלקיחה הקטנה הזאת של הכסף בסוף האירוע, הורסת קידוש השם ענת. כן, בטח פה זה ממש זה, רואים גם שאלישע מאוד מאוד כועס על זה וצרעת נאמן וכל הסיפור. זה, אני חושב שהסיפור לא מסתיים פה. הסיפור לא מסתיים פה, ואולי בגלל זה הוא לא מסתיים פה. הסיפור מסתיים בפרק ו' ופסוק כ' ג'. כלומר, אנחנו עכשיו סיימנו את פרק ה', בפרק ו' ופסוק כ' ג' כתוב ויכרה להם קרה גדולה ויאכלו וישתו וישלחם ויאכלו את אדוניהם ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. מהמשפט הזה נראה לי שזה משפט הסיום בעצם של הסיפור. אני מזכיר שהמשפט הפתיחה של הסיפור היה ונאמן שר צבא ארם היה איש גדול וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל, כן, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נאמן. אז הסיפור רק מתחיל בארם יצאו גדודים, אז הסגירה של הסיפור היא תהיה ולא יספו את גדודי ארם לבוא בארץ ישראל, זה יהיה סוף הסיפור. אז באמצע, בעצם זה סיפור שהוא לא נגמר, אולי היה יכול להיגמר, אם באמת יכול להיות שאם נאמן היה יוצא עם איש השם גדול, אז לא היו יוצאים יותר גדודים. אבל כנראה שזה לא יסתיים ככה, ולכן זה נמנע, ועכשיו צריך לעשות עוד תיקון לדבר הזה. וזה זה אמור להיות הסיפור הבא. אז זו נקודה ראשונה שצריך לשים לב, שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא סוף, לדעתי הוא סוף פתוח. בגלל סיפור גחזי הוא סוף פתוח, וצריך להשלים אותו עוד. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צריך להבין, אמרנו להבין את הסיפור הזה של צרעת נאמן, איפה היא בסיפורי אליהו, ביחס בסיפורי אלישע אליהו. ובסיפורי אלישע אליהו אין לזה מקבילה באליהו. למה? כי את אליהו אנחנו לא מוצאים בשום שלב במלחמה. באף מלחמה לא נמצא את אליהו. אליהו אף פעם לא שותף למלחמות. בתקופת אליהו, כאשר הייתה מלחמה מול ארם והיו שלוש כאלה, יש נביא מחליף. מיכאי ובן אימלה. מיכאי ובן אימלה הוא נביא שהוא עושה, הוא בעצם נביא המלחמות בתקופת אליהו. מה זה בא לומר? זה בא אולי להדגיש גם את נקודת ההבדל בין אליהו לאלישע. זה לא שאליהו לא ראה צורך בלעזור לעם ישראל, אלא איך תפס אליהו את הצורך, את העזרה לעם ישראל?
רוחנית.
כן, כמו שאלישע באמת יגיד כשאליהו מת, כשאליהו עולה לשמיים, הוא אומר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. התפיסה של אליהו הייתה שאיך עוזרים לעם ישראל להילחם?
מוכנים.
אם אנחנו נציל את עם ישראל מהבעל, זה יפתור את הבעיות. אצל אלישע כמעט ולא נמצא אותו נלחם בבעל. כן? איך אלישע יילחם בבעל? יש דרך אחת שאלישע נלחם בבעל. לא בידיים שלו, ממנה את יהוא. כן, נראה את זה המשך. מינוי יהוא, זה הדרך של אלישע. כלומר, דווקא הפוך לגמרי. אליהו השאיר את הממלכה, את המערכה המדינית למלך ולקח עליו את המערכה הרוחנית. אלישע עושה הפוך לגמרי, את המערכה המדינית הוא לוקח על עצמו. בעצם הייתי אומר שאלישע מתעסק בשתי נקודות, שתי נקודות שבהם אליהו לא התעסק, דווקא דרכם אלישע מתעסק. אחד זה המישור הפרטי, של הבן אדם הפרטי, כמו שראינו כל מיני סיפורי נס פרטיים, זה אחד. והשני זה המערכה המדינית. שני אלה שאליהו לא נגע בהם, אלישע מתעסק בהם. ואותו אזור שאליהו התעסק בו, אלישע מושך את ידיו ממנו ומשאיר אותו למלך. פשוט אידיאול, כן? תפיסת הפעלה שונה של המערכת. כן, צריך לחשוב אחר כך מה זה, איך זה, מה זה אומר, אבל ממש שוני שונה. אני חושב שהנקודה הזאת של להבין, ולכן גם זה מודגש, כן? סיפורי, פה סיפורי הרם הם מנוגדים לסיפורי מיכאי ובן נמלה שם. המקבילה שלהם לסיפורי מיכאי ובן נמלה. וזה בדיוק להראות לנו שאת זה לא היה אצל אליהו. מעכשיו בעצם יש רצף של סיפורים על אלישע והרם, או אלישע ומלחמתו בהרם, מלחמתו בפשוטו, אנחנו נראה שאלישע כאדם יחיד. זה מתחיל בסיפור עם נעמן, אבל זה נמשך עוד... ועל הרקע הזה אולי צריך לראות את הסיפור הזה, כי בעצם אם אמרתי מקודם שהסיפור, סיפור נעמן לא נגמר והוא מסתיים רק בסוף פרק ו' שכתוב ולא אספו עוד גדודי הרם לבוא בארץ ישראל, אז באמצע פה בא איזה סיפור שלא קשור. תראו, הסיפור שאנחנו נקרא עכשיו, סיפור קצר, שישה שבעה פסוקים, בא ומפריד בין שני סיפורים של אלישע ומלחמתו בארם. סיפורים שיש ביניהם הרבה קשר. בשניהם אלישע שולח אל מלך ישראל. בשניהם נערו של אלישע שותף פה לסיפור וכן. עושה משהו פעם היום, פה בצורה יותר חיובית, פה בצורה יותר שלילית, ושניהם הנס, יש קשר בנס למה שקורה לנערו של אלישע. שם הצרת עברה לגחזי, פה יש פקחנה את עיני הנער וגם, כן, פקח את עיניהם, אנחנו נראה את זה מיד, כן, את הסיפור עם הרם. כלומר, יש פה ממש שני סיפורים שהם קשורים אחד לשני, כן, ובאמצע יש סיפור מאוד, מאוד מוזר, אבל לכאורה לא קשור בכלל. אז בואו נקרא את הסיפור הזה וננסה להבין את המשמעות שלו. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו, מלכנה עד הירדן, ונקחה משם איש קורה אחת, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם, ויאמר לכו. ויאמר לאחד, הואל נא ואלך את עבדיך, ויאמר אני אלך. וילך איתם, ויבואו הירדנה ויגזרו העצים. ויהי האחד מפיל הקורה, ואת הברזל נפל אל המים. ויצעק, ויאמר, אהה אדוני, והוא שאול. ויאמר איש האלוהים, אנה נפל, ויראו את המקום, ויקצוב עץ, וישלך שמה, ויצף הברזל. ויאמר, הרם לך, וישלח ידו ויקחם. סיפור מוזר. בסדר, הלכו לכרות עצים, אף הברזל, ושם עושה נס, אוקוס ווקוס, מציף את הברזל. מה אתם אומרים? מה העניינו? מה כאילו? מה בכלל צריך לכתוב סיפור כזה בתנך? כאילו, באמת זה... עוד ראינו סיפורים פרטיים עם הנושה וזה, זה היה עוד יכולנו איכשהו להבין, צריכנו להבין, ועשינו סיפורים. על בני הנביאים שהוא עושה להם ניסים. פה סיפור של פתרון, של בעיה קטנה לאדם פרטי. נכון, דבר ראשון זה באמת, זה נקודה שצריך לשים לב אליה, שבו יש פה את הירדן שכבר פגשנו אותו פעמיים בסיפורי אלישע. פעם אחת בפרידה מאליהו, ופעם שנייה בסיפור הקודם עם נעמן, וזה כבר נותן לנו באמת איזושהי הסתכלות. זאת אומרת, זה ודאי שזה קשור עכשיו. המקום פה הוא ירדן, כן? יורדים אל הירדן.
יש פה לכאורה עד עכשיו בני הנביאים ואלישע היו באותו מקום כל הזמן. זה נראה כאילו הם עכשיו, הפחיד אותם איך שגיחזי יצא מאלישע. יכול להיות שהם רוצים עכשיו שיהיה להם מקום של עצמם, שאלישע לא יהיה ממש איתם, ולכן גם אחר כך שאלישע אומר, שאומר פסוק אחרון, ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחהו, זה נראה כאילו בן הנביאים הזה ממש פוחד, פוחד להרים את זה כי הוא מפחד מאלישע, כי אולי הוא יעשה לו, שאומר תרגע, אתה יכול לקחת את זה.
יפה. יש פה א', הרם לך וישלח ידו, זה באמת דורש, הרבה פעמים בתנ״ך, רואים איך התנ״ך עובר להילוך איטי, נכון? אבל זוכרים את זה? פתאום התנ״ך עובר לסלואו מושן ויראה לנו איזשהו מהלך, וישלח ידו ויקחהו, כן, או בעקדה. וישלח ידו אל המאכלת, ואז פתאום השם עוצר אותו, טוב, אפשר היה להגיד ויקחהו, למה צריך וישלח ידו? אז באמת כנראה שיש פה, באמת סלואו מושן, כן, זה דגש באמת על הנקודה הזאת, באמת הוא לא היה פשוט לקחת את הגרזן, זה ודאי נקודה. גם עוד נקודה שאמרת, וחז"ל כבר מעירים עליה, זה הקשר לסיפור גחזי. לא כמו שאמר, לא באותו דבר, אבל חז"ל אומרים שצר לנו המקום, צר ממנו, הנה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, חז"ל אומרים, ברגע שגחזי הלך, נוספו עוד תלמידים. כן, שגחזי לא נתן לתלמידים להצטרף. וברגע שגחזי הלך, נוספו עוד תלמידים, המקום נעשה צר. על רקע הזה באמת, כלומר שיש איזשהו קשר לסיפור הקודם. אוקיי, מה עוד אפשר לראות כאן?
יש את הקטע הזה שהוא, אלישע צריך להגיד לו להרים את זה, זה מזכיר כמו הקטע הזה עם השמן, שאפשר למה לעשות בכל זאת, שאלה אם מותר לו ליהנות
מזה. שכאילו ליהנות מהנס אתה אומר.
כן, כאילו...
או זה נס ממש, כן.
גם למה צריך לעשות נס שאלף מקנה חדש?
אותה מידה יכול לממן לו את זה.
לא,
יש מישהו
הולך להצפה.
כן, זה אין לי תשובה, אתה חשוב על זה. אתה חשוב על המשמעות של הצפת הברזל. כלומר, ברור שיש פה הפיכה של הטבע, ניגוד למשהו, אבל כאילו.
באמת, עץ שקל?
מה?
כאילו,
עץ הוא דרך לשם.
כאילו,
התאפר? ראית במלבים? המלבים אומר. אני מבין שהמלבים אומר את זה. המלבים אומר שהיה פה היפוך, כלומר שהעץ שקע והברזל צף, ואז זה מעצים את הנס. יש פה מחלוקת מאוד גדולה בפרשים. מה בדיוק קרה? איך בדיוק היה הנס? יש רלב"ג מאוד מעניין שכדאי לדעת אותו, זה רלב"ג שהוא אבן יסוד בתפיסת הנס. מכירים אותו? הרלב"ג אומר שאלישע כיוון. לקח את העץ וכיוון בדיוק, זה נכנס לחור של הגרזן. והציף אותו. אז מה היה הנס?
שהוא
הצליח לקלוע. אבי, זקן, כן, נכון זאת. הצליח לקלוע. זה היה ככה הרלב"ג כותב. הרלב"ג באופן כללי, התפיסה שלו הייתה שאין ניסים שהם ההפך הטבע. יש ניסים. זה שהוא הצליח לפגוע, זה נס. כן? זה יד השם. אבל אין פה היפוך של חוקי הטבע. בדיוק הפוך מהמלבים. המלבים אומר לא רק שזה הציף את הגרזן, כן? אלא... שהוא גם הטביע את העץ, כן? אז אמר גם הרלב"ג בדיוק הפוך, כן? בדיוק הצד השני. אמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, נלכנה עד הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה לנו שם מקום לשבת שם ויאמר לכו. מסכים או לא מסכים?
מה?
מסכים.
כן.
מה באמת, מה הם מציעים לו? מה ההצעה? בעברית. מנקה? מה קשה להם? מה הפתרון שהם מציעים לבעיית הצר ממנו המקום?
לבנות בית חדש.
לבנות בית חדש. ואז מה? הוא יהיה יותר רחב. איפה יהיה הבית החדש?
בירדן.
בירדן.
נעשה לנו שם.
כן. אז זה נקודה שצריך לשים לב אליה. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, עניין המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו, נלכנה עד הירדן ונלקחה משם איש קורה אחת, ונעשה לנו שם מקום לשבת, לשבת שם, ויאמר, לכו. זה מאוד מודגש. פעמיים הם אומרים את המילה שם. כלומר, ההצעה של בני הנביאים היא לא סתם לבנות מקום. ההצעה של בני הנביאים היא שינוי מקום. איפה עכשיו הנביא, איפה עכשיו הנמצאים? אז אנחנו אמרנו שיכול להיות, כן, המלבין פה אומר בשומרון, כי בסיפור הקודם היה בשומרון, נכון? אצל הנביא אשר בשומרון. בכל אופן, אבל גם אם זה, בין אם זה בשומרון, אנחנו בעבר ראינו שהוא יושב בגלגל, כן, בגלגל שבשומרון. כן, אז איך שלא נסתכל על זה, איך שלא נסתכל על זה, הם יושבים באיפשהו במרכז הארץ, ואז בני הנביאים מציעים לאלישע, נלכה הנאה, והם מציעים לעבור מקום ליד הירדן. אז בכלל, שנייה. כשהם אומרים צר ממנו המקום, הם התכוונו לבית? לא בטוח. אולי הם התכוונו למקום, הרי הם לא הציעו להרחיב את הבית שבו הם נמצאים. אולי הם התכוונו לעיר, ליישוב. זה צר ממנו, כן? המקום שאנחנו יושבים, איך זה? אנחנו אומרים, המקום שאנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו, יכול להיות שזה בעיה אחרת. הרי יש שהם מציעים לבנות את זה ליד הירדן. מה המשמעות של לבנות את זה ליד הירדן?
מים.
בסדר, ברור שזה יהיה יותר זול ויותר קל, אבל מה המשמעות עוד?
שנאמן דוק טבל שם.
נכון, אז מה זה אומר שנאמן מדוק טבל שם? מה זה אומר על המקום הזה?
יכול להיות שהם מפחדים ממנו, שעשיתם גם לעין צרה, אז שיהיו ליד הירדן,
לקרובים לירדן. יפה, מעניין שגחזי לא חשב על זה, על הפתרון, כמו שהוא ידע את הפתרון. יש שזה לא עובד על כל אחד. זה רק מראה שהפתרון באמת לא היה טכני, כלומר שבאמת תהליכי, תהליך רוחני ולא פתרון טכני. כן, אבל כנראה שהירדן נתפס, הירדן נתפס כקשור לאליהו, זה בוודאי. הירדן הוא המקום שבו אליהו, כן, זה אנחנו מכירים, אליהו פעל או אליהו נעלם, וזה אחד. אלישע, המהלך הראשון שהוא עשה היה לעלות מהירדן אל הכרמל, אל השומרון, זה אחד. כלומר, זה אחד, אז זה כבר קרבה אל אליהו. מעבר לזה, אני מזכיר לכם שכשאליהו מתחבא בנחל קרית, אז זה גם באזור הירדן, כן? הוא חוצה את הירדן, זה תמיד שם. אז יש, אז המעבר הזה, זה, עכשיו האם אלישע מסכים למה שהם מציעים? אלישע חד משמעית מסרב להצעה שלהם, לא מסכים איתם. מה הם מציעים? הננו המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, נלכה נאה עד הירדן, ונמתיחה משם איש קורה אחת, ונעשה לנו שם מקום לשבת שם. כלומר, בוא נעביר את בית המדרש, לאיפה? ליד הירדן. מה אומר אלישע?
לכו.
מה המשמעות של זה? אתם יכולים ללכת. אני? אני אשאר פה. יש פה, אם כן, יש פה ערעור על הפעילות של אלישע. הם מציעים להעביר את מרכז הפעילות, אל הירדן. הירדן מאז ומתמיד, כמו שרואים בסיפורי אליהו, המקום של הנזיר המתבודד, של הנביא הבודד, הפועל לבד, בנחל קרית, כן, או כשאליהו, כשהוא עולה בסערה השמיימה. וזה נכון לכל אורך תקופות ההיסטוריה. איפה שלא נסתכל, אם באיסיים, באזור הכנרת, ולאורך זה, תמיד נפגוש שם כל מיני, עד היום, כל מיני מנזרים שהקימו לאורך הירדן. זה היה מקום תמיד, אפשר, כמו שאמרתם, לטבול כל הזמן, וזה, אבל זה מקום שהוא לא, אנשים לא חיים שם. הלחות היא קשה, בתקופת התנ"ך היה שם גם כנראה חיות יער שהסתובבו שם, כן, שעולות מן הירדן וכמה מקומות. בכל אופן, ולכן המקום הזה הוא לא מקום מיושב. הבקשה להעביר את בית המדרש לשם היא בקשה של שינוי מגמה. זה מה שיש פה. לחזור למגמה אחרת, המגמה של אליהו. כן, עוד בואו אנחנו, עכשיו אנחנו יושבים במרכז, אם זה בשומרון, כמו שאומר המלבים, כן, יושבת בעיר הבירה. אני לא חושב שהבעיה היא כלכלית. יכול להיות שזה כאילו הרקע שהם אומרים, צר ממנו. כן, פה אי אפשר להרחיב, תחשבו כמה עולה מקום, כן? להרחיב רק במטר, זה בטח עלות של מיליוני שקלים בבירה. כן, ולכן זה התירוץ. אבל צר ממנו, התירוץ הכלכלי הוא תירוץ בעצם לעזוב את המקום, שבו אלישע פועל, ולרדת למטה. ויאמר לכו, לא מסכים. ויאמר האחד, הואל נא ולכת עבדיך, ויאמר אני אלך. כלומר, אומר אחד, האחד אולי, אפשר לי מי זה האחד הזה, צריך להיות מישהו מיוחד כנראה, האחד, כנראה אחד הטוב, אחד מהתלמידים, התלמיד של אלישע, הואל נא ולכת עבדיך, ויאמר אני אלך. כן, הוא מבקש שבכל זאת, בכל זאת אלך, כלומר, הוא מבקש שישנה את דעתו, הרי זה בדיוק הנקודה. אלישע סרב, והוא מבקש שילך בכל זאת. וילך איתם ויבואו הירדנה ויגזרו עצים. אז הוא הולך איתם, וילך איתם, סליחה, או פסיק. ויבואו הירדנה ויגזרו עצים. אלישע באמת עושה את מה שהם אומרים. ויהי האחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים ויצעק ויאמר, ויאמר, אהה אדוני והוא שאול. טוב, אפשר להבין את זה כאיזשהו מקרה. טוב, נופל לו בדיוק הגרזן אל המים. וזה. אבל אני חושב שזה לא ככה. מה זה אהה אדוני והוא שאול? למה, מה זה אהה אדוני? למי הוא פונה? לאלישע. למה הוא צריך לפנות לאלישע בדבר הזה? מה הקשר לאלישע? אלישע הוא איזה שאתם היו רגילים לעשות אבא שיעשה לו את הנס ויעשה לו את ההוקוס פוקוס. אני חושב שיש פה נקודה אולי מעבר לזה. כלומר, אני קראתי את זה ככה בזה, אז חשבתי שהוא מאשים את אלישע. כלומר, אלישע לא התלהב מהסיפור הזה בהתחלה, בכל מקרה. הוא לא אהב את הקטע של לעבור אל הירדן. כן? כאשר הם מגיעים, ובדיוק והגרזן נופל למים, למה זה קורה? אלישע לא אהב את הסיפור הזה, מראש לא אהב את זה. זה פה הרקע של הסיפור. לכן, אהה אדוני והוא שאול, אז כן, אז אומר, אז אומר לו, אגב, זה לא סתם, אולי זה אפילו אותו אחד, כן? אותו האחד. הרי כתוב, פסוק קודם, בפסוק ג' כתוב, ויום האחד הואל נא ולכת עבדיך, וילך איתם, פסוק ה' כתוב, והיא האחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים. האחד מפיל הקורה. זה אותו אחד, כן? אותו אחד שבגללו אלישע, ששכנע את אלישע, אלישע לא השתכנע, כנראה הלך איתם, אבל עדיין לא התלהב מהרעיון.
אני כאילו עושה את זה בכוונה, הלשון של ה...
אני לא יודע אם בכוונה או מי שזה קורה ממילא, כשהנביא לא מתלהב, אז כאילו עפים לו ניצוצות כאילו מהעיניים ומהאצבעות, לא יודע איך זה קורה כאילו, והגרזן, זה טבעי שה... הוא מבין את זה, כן? ויצעק ויאמר האדוני והוא שאול, כן? ויאמר איש האלוהים, אנה נפל ויראהו את המקום ויקצוב אש וישלך שמה ויצף הברזל. ויאמר הרם לך וישלח ידו ויקחר. אז הנה באמת מה שאמרת, וישלח ידו ויקחר, כן? שזה באמת לא טבעי. באמת יש פה איזה יראה, כאילו אפילו לקחת את זה, כי באמת אתה יודע, הוא יודע שהוא עושה משהו בניגוד, אנחנו רואים פה את הסבל, את זה שאלישע סובל אותם, כן? הוא לוקח אותם, הוא הולך איתם, נופל להם, הוא מרים להם, למרות שזה בניגוד מוחלט לדעתו. זה נראה לי הנקודה כאן, זה הסיפור. זה מה שאתה רוצה? כן? אז הסיפור הזה הוא סיפור בדיוק על הרקע של מה שאמרנו מקודם. כלומר, יש פה את אלישע שמתערב בסיפורי ארם. אני מציע, כן? לא חייבים. יש פה, ובדיוק בין שני הסיפורים האלה, של התערבות של אלישע בסיפורי ארם, אז נכנס הסיפור הזה להגיד שהתלמידים, אותם בני הנביאים, שבעצם, תחשבו, הם המשיכו מתקופת אליהו, לא מקבלים את השינוי מגמה הזה. שינוי מגמה שהוא לא מובן מאליו. אנחנו נראה בהם, אנחנו רגילים לזה שאלישע הוא, יש לפעמים איזשהו חוסר אמון, ראינו את זה כבר בכל הסיפורים הקודמים. יש אפילו מתוך בני הנביאים לפעמים ראינו חוסר אמון. שלא לדבר על האנשים מבחוץ, אנחנו עוד מעט ננגב. לא חמד. ככה. רוצה גם לנגב את השולחן. אני נגב את השולחן. בכל אופן, אז הסיפור הזה הוא בדיוק בא להדגיש את הנקודה של המעבר בין שני הזה, בין ההתנגדות שיש לשינוי הזה שאלישע עושה פה. אחר כך אנחנו נראה שזה הופך להיות מובן מאליו, ושאלישע ממש, ראינו את זה בהתחלה, הרעיון אליו. ראינו את זה בהתחלה, שאלישע הולך במלחמה במואב. שם עוד היה אפשר להבין את זה בקור, כאילו, בתור התחלה, אבל פה אנחנו רואים שזה הופך להיות השיטה, עד כדי כך שזה הופך בהמשך להיות שאלישע בעצמו יוצא, כן, נלחם לבד. תכף נראה, כן, את הסיפור הבא, זה מאוד בולט. אלישע בעצמו נלחם לבדו במלחמה. כן, אז זה הסיפור הבא, בואו נתחיל אותו, נראה אולי נספיק חלקו. ומלך הרם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כן, המילה תחנותי היא מילה לא מובנת. כן? מלשון לחנות, מלשון לה, כן? כל מיני הצעות פה, אבל... וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. כן? ארם ירדו לשם. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים והזהירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. ויסער למלך ארם על הדבר הזה. ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? איפה הבוגד? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. ויאמר, לכו וראו איכו הוא, ואשלח ויקחהו, ויאמרו לו לאמור, הנה עבדותן. כן, אז זה מלך ארם, מרגיש שיש איזה מישהו פועל, פועל נגדו, יש שבזה בוגד, והם אומרים לו, זה הנביא. כן, אומר לו אחד מעבדיו, כן, זה הנביא. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורחב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איך נעשה? ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער, וירא הנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. וירדו אליו ויתפלל אלישע אל אדוני, ויאמר, הך נא את הגוי הזה בסנוורים, והקם בסנוורים כדבר אלישע. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו. והולך אותם שומרון, ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אלישע כראותו אותם, העקה עקה אבי, ויאמר לא תקה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם, ויחל להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו וישלחם, ויאכלו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. סיפור, מצד אחד סיפור מאוד מאוד פשוט, אבל סיפור שהוא באמת משלים לסיפור הקודם. דבר ראשון, אני חושב שהוא משלים מבחינת זה ההופעה של נאמן בו. הנה, נאמן משלים את הסיפור. אם הסיפור הקודם היה נגמר בקידוש השם גדול, לא היה צריך את זה. איפה נאמן מופיע בסיפור שלנו? נכון, אי אפשר שלא לחשוב על הדבר הזה, שאותו שר, אותו אחד מעבדיו, הוא כנראה נאמן. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך, יש רק אחד מעבדיו, שזה אחד מעבדיו, כן, זה כנראה אלישע. ועכשיו, כן, הסיפור שלנו קשור לסיפור עם נאמן, גם חוץ ממה שאמרנו בסיומת, לא אספו עוד גדודי ארם לבוא, אלא גם בנקודה הזאת. מי שכאן, כאן, זה שמלך ישראל בסיפור הקודם, עוד רגע, תזכירו לי בסוף, אני אגיד משהו על מי זה מלך ישראל, אבל בסיפור הקודם ראינו שמלך ישראל בכלל לא מכיר בזה, לא בכלל חושב על האופציה של הנביא. פה הנביא כבר יוזם ופונה אל מלך ישראל עוד לפני, לא אחרי, כן, אחרי האירוע, אלא פונה אליו מראש. האם מלך ישראל באמת מבין את הנקודה? כן, אומרים המפרשים, כל המפרשים פה תמימי דעים פה, וישלח מלך, כן, פסוקים תתיות, וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל למור ישמר מעבור המקום הזה כי שם הרם נחיתים, וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש אלוהים ויזירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. מה, על מה נאמר לא אחת ולא שתיים?
על העזרה, שהוא הזהיר אותו לפה.
שהוא הזהיר אותו?
שהוא נשמר.
שהוא נשמר שם לא אחת ולא שתיים? הטעמים לא ככה. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים ויזירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים.
הוא שלח אותו לשם.
הוא שולח לשם לא אחת ולא שתיים. ובמילים אחרות אומר פה רש"י לכל המפרשים הולכים כאן באותו כיוון, שמלך ישראל לא סומך על אלישע. הוא באמת נשמר שם, אבל מה הוא עושה? הוא שולח לראות אם באמת זה נכון. ולא אחת ולא שתיים. כלומר הוא לא, גם אחרי שפעם אחת אלישע אומר לו, הוא לא מספיק לו. אז הוא שולח שוב, גם הפעם השנייה שאלישע מזהיר אותו. הלא אחת ולא שתיים לא הולך על ה... על ה... על ההזהירו ונשמר שם, אלא וישלח מלך ישראל אל המקום. מי שקולט שיש פה משהו סיסטמטי שהוא לא הגיוני, זה מלך ארם. מלך ישראל לא קולט את זה. והוא כל פעם שולח לוודא שבאמת אלישע מזהיר אותו נכון. קטנות האמונה אצלנו, במחנה ישראל, גדולה מאשר... תודה. גדולה מאשר אצלם, גדולה מאשר אצלם. כבר אמרנו שזה מפתח לחוסר הבנה, לחוסר יכולת להביא קידוש השם. אם באמת אנחנו לא מבינים, אם מלך ישראל לא סומך על הנביא, כן? אז למה שמלך הרם יעשה, כן? ומלך הרם באמת, כאשר הוא תופע, אומרים לו על הנביא, עדיין אפשר לראות שגם מלך הרם מבין שנביא זה בסדר, אז יש לו יכולת מגית כזאת שהוא יכול להגיד, טוב, איפה הם עכשיו יורדים? אבל אין שום בעיה לתפוס את הנביא. נעשה לו מערב ונתפוס אותו. הרי אם הנביא יכול לדעת איפה אתם עושים את המערב, אז מה הבעיה? אז למה, למה אתה חושב שתצליחו לתפוס אותו? נכון? אז זה הרי בולט שהוא עושה את זה. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד ויבואו לילה ויקיפו על העיר. הם באים בלילה. כן, הוא חושב שאם הוא יבוא בלילה, אז אולי הנביא לא רואה את זה. כן, הוא לא מבין בדיוק איך זה עובד. דותן נמצאת, עמק דותן נמצא צפון לשומרון. כן, מי שמכיר, עד, יש שם סיורים גם, גם היום מדי פעם. וכן, קצת דרום, דרום מזרחה לג'נין, לעיר ג'נין. עד היום יש שם סיורים, היה שם קרב מאוד גדול. ששתיים, שקרב לא מוצלח כל כך מצידנו, לא משנה את הרגע. טוב, אנחנו לא מכירים את דותן בתנ״ך, אנחנו מכירים אותם מסיפור אחד, מסיפור יוסף. יש האומרים שלכן נקרא שם העיר דותן. כן? לשון דות. במסכת בבא בתרא, יש הבור ויש דות. דות זה שם של חפירה בקרקע. אז יכול להיות שזה שמקור שם העיר. יש שם בור. שעד היום מזהים אותו ג'וב יוסף, כן, אחד שזה הבור, בור גדול, שכנראה מתקופות עתיקות, ושם כן הייתה תקופת הברונזה, כנראה שיש מזהים אותו שם. בכל אופן, העיר כן נמצאת על גבעה מעל העמק. העיר נמצאת על גבעה מעל העמק, גם פה זה עולה, שהעיר היא למעלה. והקיפו על העיר, כן, והוא נמצא, בהמשך רואים, בני ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. כן. וירדו אליו, טוב, ירדו אליו, אנחנו לא יודעים מי יורד למי. הרכב אש יורד אל אלישע, הארמים אל אלישע, גם לא ברור. כל האפשרויות פה נכונות. בכל אופן, מלך הרם גם לא קולט פה את הסיפור, ובאמת, שחושב שהוא יכול לתפוס את זה, וישכם משרת איש האלוהים לקום, ויצא, והנה חי, סובב את העיר וסוס ורחב. ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, איכה נעשה? פה זה כנראה כבר נער אחר, איכה נעשה? מה נעשה? איכה נעשה כנגד איכו הוא, שנאמר מקודם, מה אנחנו נעשה עכשיו, ננסה הנער שלו להציל אותם? ויאמר אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם, והתפלל אלישע ויאמר, השם פקח נתנה, וכל אנחנו רואים את הנקודה הזאת שחוזרת הרבה בתנ"ך, רואים אותה אצל הגר, רואים אותה אצל אדם, כן, ויראו כי ותפקח נעניהם ויראו כי ירומים הם.
בלעם,
נכון, עם, עם המלאך, שיש מציאות רוחנית, אז לפקוח עיניים זה פירושו מעבר לראייה הפשוטה. לדעתי גם זה משמעות הברכה שאומרים בבוקר. פוקח עיוורים, זה לא, טוב, פתחנו את העיניים האחרונים, אלא פוקח עיוורים זה היכולת לראות מעבר לראייה הפשוטה. לראות ראייה, נכון, כל הברכות שם בסגנון הזה, אני חושב. אז גם פה, זה גם מה שאומרים בתהילים גוף מעבר, השם פוקח עיוורים. כן, פוקח עיוורים, כמה שיכולת לראות מעבר לראייה הרגילה. פה זה ודאי בולט, ואותו דבר אגב הפוך גם.
למה אפשר להבין שכאילו שמלך ישראל כן נהנים לו, פשוט שכאילו רואים את מקום פלוני אלמוני, כאילו, אומרים לו, כאילו, הם היו במלחמה, אז אמרו לו, תעשה להם הרב פה, ואז כאילו באים לעשות, אבל ישראל כאילו יודעים על זה, ואז עוד פעם ועוד פעם.
נכון, לכן זה כתוב פלוני אלמוני.
נו, כי בדיוק, אז...
כי זה חוזר על עצמו.
נו, ואז כשה... נשמר שם לא אחת ולא שתיים, שכאילו כבר הרבה פעמים זה...
לא, אין ספק שזה קרה, לא אחת ולא שתיים, אבל ההדגשה של לא אחת ולא שתיים, לפחות לפי הטעמים...
לא, פשוט אני... הוא היה חד לכת במקום, אז פשוט אני נזר שם מהמערב.
כן, מה זה וישלח איש האלוהים, מה, וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים? מה יש לו לשלוח לשם? הפוך, הוא צריך לא לשלוח לשם.
לא, אבל אני נשמר.
תגל לפסוק י' וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים ויזהירו ונשמר שם. הוא שלח ונשמר שם.
כנראה הוא
חייב. כן, הוא חייב לעבור שם איזה. רוב המפרשים, רש"י לא הבין ככה הוא מגיע. כל המפרשים פה שאומרים שהוא לא סמך עליו, לא בטחנו, ככה כתוב, ככה אומר לך. אפשר, אני מסכים שאפשר להסביר את זה בעזה.
אם רואים שכאילו שערם חיכו להם שם, זה אומר שזה מקום שהולכים בה הרבה. כי זה מקום שנוהגים לשלוח דרכו את הצבא או משהו.
נכון, אבל...
לכן, יכול להיות שהוא באמת עושה את זה.
הוא שלח.
הוא לא, כן, הוא חצי הקשיב.
הוא שלח, אבל נשמר שם. נכון, אני לא אומר שאי אפשר להסביר ככה. אני חושב ש... זה שהוא... היה צריך להיות שהוא לא ישלח לשם. יכול להיות, ואז לפי מה שניהם מצליחים, אז גם... מובן למה ולסער לב מלך הרם על הדבר הזה, כי הוא רואה שהם מגיעים, אבל הם נשמרים. יכול להיות. אז אני עוד יותר טוב, כן? אז חזק עוד יותר. בכל אופן, ואז, כן, אז פחות הנקודה של זה. בכל אופן, המפרשים רש"י וזה, ורש"י וכל המפרשים בעקבותיו, הבינו שיש פה איזשהו, שהוא לא בוטח בו. כן, כי ישמר מעבור במקום הזה, כן, נכון, באמת מבחינת הזה כתוב ישמר מעבור במקום הזה, והוא בכלל מלעבור שם, יכול להיות, בכל אופן, אפשרי שני הכיוון. בכל אופן, ואלישה פותח את עיניהם, והקם מסנברים כדבר אלישה וכולי, מוליך אותם, לא זה הדרך ולא זו העיר, רש"י פה שואל, כן, אם אלישה משקר להם או לא משקר להם, אולי כבר יצא מהעיר, כן, זה מה שרש"י אומר, יצא מהעיר ואז וכולי. בכל אופן, לוקח אותם לשומרון, וכאן אנחנו רואים שמלך ישראל עוד פעם מפספס את הנקודה שמנסה אלישע לעשות. אלישע מנסה להעביר נקודה כזאת, שלא להכות אותם. אם לא נכה אותם, מה יקרה? טוב, אם כולם פותחים את העיניים, גלים שהם בתוך שומרון, ואז במקום שאם היו מורגים אותם, בסדר, אף אחד לא חוזר הביתה וכן, נגמר בסוף, כן, הפסד של כמה חיילים לארם. אבל אם הם חוזרים הביתה ומספרים שהם היו בתוך שומרון ושאישר שנביא אחד, כן, הוא זה ששבה, לקח אותם, הכניס אותם לשומרון, שבה אותם, וכולם חוזרים ומספרים את זה, זה יהיה קידוש השם אדיר, כן? בזה יבינו כי יש נביא בישראל. אז זה מתקן את אותה נקודה. יש פה סגירה של כמה מעגלים. דבר ראשון, אני חושב שהסיפור הקודם התחיל בשביעת נערה קטנה. כן? ארם יצאו גדודים וישבו נערה קטנה, ופה אלישע הנביא שובה בכוחו את כל הגדוד. כן? ממש. זה לעומת זה.
כן. שיש שנייה בקשר ל... הפרשייה הבאה, שיכול שהוא הכניס אותם לתוך שומרון, אז בעצם אולי הם עכשיו היו בתוך שומרון, הם מכירים את העיר, ואז הם יכולים לנסות לכבוש אותם. כי יש להם נקודה.
כן, אפילו שהם באים לעשות לצור עליה, לא?
לא, לצור עליה בשביל שיהיה להם יותר קל. כי גם אחרי שאתה פורץ את העיר, אתה עדיין יכול להפסיד, כי אם אתה לא מכיר טוב את העיר מבפנים.
אתה אומר כי עכשיו הם יכולים להרשות את עצמם.
כן, זה יכול להיות שזה אפילו אולי טעות של אלישע, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל...
לפחות מבחינת התנ"ך, הסיום של התנ"ך, ולא יספו עוד, אני מסכים לך שזה עובר, המלחמה משנה פנים. כלומר, גדודי הרם, גדוד אמרנו, זה פשיטות. מלחמה משנה פנים. מפשיטות זה הופך להיות מצור. כן, זה אני מדבר ב... על המצור הזה. בכל אופן, אבל שאלה, אתה אומר כאילו שזה מביא את זה? אני מרגיש שיש פה איזושהי סגירת מעגל, אני גם לא... כן, סגירת מעגל של הסיפור הקודם. מול הנעלה השבויה, זה שמה, אם שמה הצרת של, של נעמן עברה לגחזי, אז פה בדיוק הפוך. פקח נא את עיני הנער, זה מתחיל בנער, והוא מעביר את זה אחר כך אל הארמים. בגלל שהנער פה היה נער, פעל בדרך חיובית ורצה להציל את אלישע, אז הוא פוקח את עיניו בהתחלה, ואחר כך הוא פוקח גם את עיני הארמים. כן, וזה, אז זאת פעם המעבר ממש הפוך. סגירה של מעגל הפוך, ובעצם, אם קודם אלישע רק הציל את נעמן מהצרת שלו, אז פה כבר אלישע הוא לוחם לכל דבר בפיו, כן, או בכוחו, אבל לוחם, וכן, תורס גדוד שלם של חיילים ארמים, כן, דברים שלא, אין מה לדבר, אמרנו בהשוואה לאליהו, זה ודאי של הפוך לגמרי, ואנחנו רואים איך זה מתקדם. המטרה היא, שלדעתי מלך ישראל מפספס, זה הנושא הזה של קידוש השם. מלך ישראל תופס את אלישע כמסייע טכני למלחמה. בסדר, תפסת 1,000 חיילים, אני אחסל אותם. המטרה של אלישע היא שזה לא יהיה זה, אלא שהניצחון יהיה ניצחון רוחני. כזה שיעצור את המלחמה לגמרי, כן, איזשהו, שהם יבינו את היתרון הרוחני. בסופו של דבר, אני חושב שזה לא עוזר ניצחון רוחני של, כן, שהם יבינו, אם אנחנו בעצמנו לא מבינים מה יש לנו, כמו שראינו מקודם, כמו שראינו אצל נעמן, כן, אם מלך ישראל לא מבין שיש נביא בישראל, אז מה לנו כנועלים על הגויים שלא יודעים כי יש נביא בישראל? אם מלך ישראל לא מבין את מטרתו של, את כל המהלך שטובה פה אלישע, מה לעשות, גם הערמים כנראה שלא יתפסו את זה עד הסוף, כי אנחנו בעצמנו לא יודעים מה יש לנו. אז כל עוד אנחנו קצת גחזים כאלה, אז גם זה נכון תמיד, וגם עכשיו זה נכון. כל עוד יש בכולנו לא מאמינים בזה מספיק, ועם ישראל כולנו מאמין בזה, כן. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, כך שאתה תהיה עם שם השם נקרא עליך. נסיים בזה באמת באיזה משהו... קטן באמת בהקשר הזה, אז הרב ויצמן תמיד היה אומר שאין חיה רעה תוקפת אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה, כך אומרת הגמרא. אין שחיה רעה לא תוקפת אדם, אלא אם כן היא חושבת שהוא בעל חיים. ואוג מלך הבשן מת, ואין אפילו עכברים באים עליו. אבל באדם, אפילו תינוק חי, הוא משומר מן העריות ומן איזה כבר. אדם, מטבע בריאתו, יש לה חיות יראה כלפיו. כן? אז הרב ויצמן תמיד היה אומר שאותו דבר זה ביחס בין הגויים לעם ישראל. כשעם ישראל הוא שם השם נקרא עליו והוא יהודי, הוא בדרגה, בדרגה של דרון צומח חי מדבר יהודי, הוא במדרגה של, במדרגה אחת מלמעלה, הגויים יראים ממנו. אבל אם הוא מתנהג ככל העמים, באותו רגע גם הגויים מתנחסים אליו ככל העמים. כמו שאם אדם מתנהג כמו בהמה, אז או, כן? יורד למדרגת בהמה, אז חיות תוקפות אותו. אותו דבר עם ישראל והעמים, כן, הוא מסביר, תמיד היה מסביר את זה, הרב קוק באורות המלחמה. שאם, באורות המלחמה יש פסקה שאומרת שאם עם ישראל היה זוכה להיכנס לארץ ישר ממעמד הר סיני בלי החטא, לפני חטא העגל, אלמלא חטא העגל, כל הגויים היו פשוט קמים ויוצאים מארץ ישראל. כך אומר הרב שם. וזה בדיוק, אם יש לך את הכתר הזה של יהודי, אבל אם אתה אין לך את הכתר של יהודי, אתה בעצמך אין לך את האמונה. אז זה בדיוק. וזה בדיוק רואים אולי את המאבק. אלישע מנסה כל הזמן לעשות את זה, אבל לעשות את זה בצורה הפרקטית. אליהו עבד על הכתר, כן? על היהדות, על הבעל, על המלחמה בבעל. אלישע מנסה לעשות את זה בדרך הפרקטית. רואים שזה לא פשוט, לא פשוט בכלל, כי זה לא עובד. המלך ישראל לא עושה וכו'. בכל אופן, אלישע מנסה דרך העשייה הפרקטית ולא דרך המאבק הרוחני. כן, ממש הפוך, הפוך לגמרי מאליהו. נעצור בזה, פעם הבאה נמשיך בה. מצור שומרון. צורי, אתה רוצה נעשה את השומרון? לא?
זה על החיבוי, לא?
כיבוי.